שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת סבכים בדף ע"ה, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף ע"ד עמוד ב', שתי שורות מסופו של העמוד. ראינו במשנה שהמשנה בעצם נחלקת לשתי חלקים. החלק האחד שבו עסקנו עד כה הוא התערבבותן של בהימות קדושות בקורבן, בדבר אחר שאיננו ראוי להיות קורבן, בין אם זה חטאות המתות, בין אם זה איסורי הנאה, בין אם זה דבר פסול. המחצית השנייה של המשנה עוסקת בקורבנות שנתערבבו בקורבנות אחרים. כאשר כאן יש לנו הבדל בין שני מקרים. המקרה אחד הוא מין במינו. עולה התערבבה בעולה. אז עכשיו אין לי בעיה, אני יכול להקריב את שתי העולות. העניין הוא, רק אני לא יודע לשם מי, אז בכל אחד אני אומר, מחלוקת רש"י תוספות, האם אומר במפורש, זה לקורבן לשם הבעלים שלו, או שהוא מקריב מסתם, אבל אין בעיה. על זה באה הגמרא ושואלת שלכאורה יש בעיה. שואלת הגמרא והבאי סמיכה, אבל הקורבנות היחיד, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, טעונים סמיכה. אבל עכשיו אנחנו לא יודעים מי יסמוך. אם יבוא מישהו אחר ויסמוך, הוא נהנה מקודשין. זה אסור. אז איך אפשר להקריב את הקורבן? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, בקורבן נשים, זאת אומרת, צריך להעמיד וכמתה שמדובר פה בקורבן כזה, שנשים אינם סומכות, וממנו מדבר קורבן נשים, אבל בקורבן של גברים לא נעשה כן, כבר שיש סמיכה, למרות שסמיכה איננה מעכבת הן בדיעבד, אבל בכל זאת, עדיף שאנחנו נמתין, שיפול בהם אירוע עד שיסתעבו, ואז נקנה בכסף קורבנות חדשים, ואז אפשר יהיה גם לסמוך, אז למה סתם לבטל את מצוות הסמיכה? אז אבל שואלת הגמרא, אבל בקורבן אנשים לא? זאת אומרת, בקורבן אנשים באמת לא יקריבו אותם, כי אי אפשר לסמוך? ועל זה מקשה אביי לרב יוסף מתוספתא. אומרת הגמרא, איתי ואביי, קורבן יחיד שנתערב בקורבן יחיד. זה כמו אצלנו. אבל קורבן ציבור שנתערב בקורבן ציבור. וקורבן יחיד וקורבן ציבור שנתערבבו זה בזה. מה עושה הכהן? נותן ארבע מתנות מכל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא לוקח ונותן, פה הכוונה היא, אם זה חטאת, אז הכוונה היא ארבע מתנות בארבע קרנות. אם יהיה מדובר, נראה בזה, שם צריך לעשות שתיים שן ארבע. אז ממילא פה בקורבן חטאת נותן ארבע מתנות מכל אחד ואחד. ואם נתן מתנה מכל אחד, יצא. כן, כיוון שזה כבר ראינו כל הניתנים על מסבך החיצון שנתן במתנה אחת, כיפר זו שיטת בית הלל, אמנם בית שם אומרים שתיים, אבל לפי בית הלל. ואם נתן ארבע מכולם, זאת אומרת שהוא נתן מכל אחת מתנה אחת שהיא שתיים, פה אולי הכוונה תהיה ב... עולה של שתיים של... אז הוא נותן לכל אחת, על הקרן אחת, ומנה ביחד. יש פה שתיים של ארבע, יצא. במה דברים אמורים, אומרת הברייתא, שצריך לתת ארבע מתנות מכל אחד ואחד, מכל אחד מהקורבנות, נתערבבו חיים, אבל נתערבבו שחוטים, זאת אומרת, הדם של שתי הבהמות נתערבב יחד, נותן ארבע מתנות מכולם, מספיק שהוא נותן פעם אחת, ולא צריך לתת פעם שנייה, ואם נתן מתנה אחת מכולם, יצא. רבי מוסיף עוד דבר שעומד לדון בו, רואים את המתנה, זאת אומרת, יש שיעור מינימלי למתנה. אם יש בה כדי לזה, כדי לזה, הוא נתן פעם אחת, אבל יש בזה שיעור שמספיק לשתיים כשרה. ואם לאו, פסולה. אז עכשיו בא אביי ואומר, הנה אני אגיד לך מה הקושייה. קטן יחיד דום ידי ציבור. זאת אומרת, יש פה קורבן יחיד בקורבן יחיד, או... קורבן ציבור בקורבן ציבור, קורבן יחיד בקורבן ציבור. מה ציבור גברי? ציבור, אין? לא מדובר רק בנשים, אלא יש לנו גם גברים. אף יחיד גברי, גם כאשר מדובר על יחיד, מדובר גם בגברים, למרות שלא יכולים לסמוך, בכל זאת יקריבו. אז הנה זה קשה על שיטתך, אין? על שיטתך, אבי יוסף, שאתה אמרת, שכל זה הוא דווקא בקורבן של נשים, אבל קורבן של גברים לא. אמר רבא ותסברה, המתרצת היא, אתה סבור שהגרסה של הברייתא פה היא גרסה מדויקת, מיושבת. אין, ולא מעל, זה לא יכול להיות, דקטנים. במה דברים אמורים שצריך לתת ארבע מתנות לכל אחד כשנתערבבו חיים? אבל נתערבבו שחוטים? לא. אין, אלא פה הוא נותן פעם אחת. ועל זה שואל רבה, מה לי חיים, מה לי שחוטים? מה זה משנה? אין, מתי נתערבבו? הלא אפילו אם הקורבנות נתערבו אחרי השחיטה, גם פה יכול להיות שכל אחד יהיה בנפרד, יכול להיות שהכהן קיבל דמו של אחד בכלי אחד, דמו של השני, אז החילוק המהותי הוא לא בין אם זה חיים או שחוטים, אלא איך נתערבבו. אז למה בעצם הברייתא מחלקת בין חיים לשחוטים? אלא הרי כמה, במה דברים אמורים שצריך לתת ארבע מתנות מכל אחד, שנתערבבו שחוטים כאין חיים. זאת אומרת, הכל מדובר בעצם בשחוטים, אלא הכוונה היא כמו קורבנות חיים שכל אחד בפני עצמו. הכוונה היא בכוסות, שכל אחד בכוס נפרדת. אבל בבולל, אם יתערב ביחד, אז נותן ארבע מתנות לכולם, ואם נתן מתנה אחת לכולם, יצא. אז ממילא יוצא שבכלל לא מדובר פה אין בחיים אלא בשחוטים, אז השמיכה כבר נעשתה. אין? אבל באמת, אם עדיין לא נעשה שמיכה, אין לזה סתירה, לדבר רב יוסף, כיוון שאנחנו אומרים שאי אפשר להקריב. עכשיו דנה הגמרא באותה הדעה של רבי שיש צורך בכמות מינימלית. רבי אומר, רואים את המתנה אם יש בה כדי לזה או כדי לזה כשרה, ואם לא פסולה. וזה שואלת הגמרא, ומי איתלה לרבי היי סברה? אמנם רבי סובר שצריך כמות מינימלית. והתניה, יש לנו ברייתא לעניין מי חטאת, אותם מים שמערבים אותם ביחד עם הפר הפרה אדומה. ואז כתוב, מי חטאת שלתוכם נפלו מים אחרים שלא כשרים. אמר רבי לדברי רבי אליעזר שהוא מכשיר מים כאלה למה להזות אין על אדם תמה הזעה כלשהו מתארת. אין? למה הזעה אינה צריכה שיעור? אז הנה אני רואה שמה שאומר רבי שהזעה אין? לא צריכה שיעור, כי אם היה סובר רבי אליעזר שיש שיעור אז הייתה פסולה, אולי אין בה שיעור מים מקודשים. והזעה, מחצה כשר ומחצה פסול. זאת אומרת, אפשר להזות במים עם מחצה, מחצה. כי הייתי יכול לומר, טוב, בסדר, אמנם לא צריך שיעור, אבל צריך שהכל יהיה מקודש. ואם יש תערובת של מים פסולים, זה פסולה. אומר, אנחנו רואים בדברי רבי אליעזר, לא כך, אלא אז היי בכלשהי, אין, במים, אין, אפילו אם יש בה תערובת. אז אם אני רואה שבמים, במי חטאת, רבי לא מצריך שיעור מינימלי, מסתבר שגם בדם הוא לא מצריך שיעור מינימלי. אומרת הגמרא, סליחה, זו לא שיטת רבי. מה שרבי אמר במי חטאת לדבריו דרבי אליעזר כאמר. זאת אומרת, הוא בא ואמר שזו שיטתו של רבי אליעזר, אבל הוא בעצמו אין סובר שכן צריך שיעור מינימלי גם למי חטאת וגם לדם על גבי המזבח. תירוץ אחד. תירוץ שני, אומרת הגמרא, ואי ביתי מה? הזעה לחוד ונתינה לחוד. מה אתה משווה בכלל? יכול להיות שבאמת בהזעה של מי חטאת לא צריך שיעור. לעומת זאת בדם צריך שיעור. אינך יכול להקשות מזה על זה. ממשירה הגמרא וראינו ככה, שכאשר מדובר בקורבנות שונים, אז מה שעושים יראו עד שיסתעבו, ואז אנחנו בכסף קונים קורבנות חדשים ומקריבים אותם. אבל אומרת הגמרא שיש לנו שני קורבנות שהם חריגים, הם נתערבבו בבחור ובמעשר. אז יש בעיה, ואנחנו תכף נראה למה זה כך, כי בבחור ובמעשר אי אפשר לפדות אותם, ולכן יראו עד שיסתעבו, ואז בעצם אני יכול חצי מהבהמות כאילו, אם היה לי 10 בהמות, ועכשיו אני פודה נניח חטאת בבכור, אז את החמש בהמות אני קונה בכור, אבל אני עכשיו לא יודע, יש פה גם חמש בהמות של פסח, אז את זה אוכל כדיני אכילת בכור שהוא בעל מום, שנראה עוד מעט שהוא בעצם כמו חולין, אם כי איננו חולין ממש, למשל, כשמוכרים אותו אסור לשקול אותו וכדומה. באה הגמרא מביאה כמה שאלות שעלו וצצו לגבי בכור, בסוף נחבר את זה למשנה שלנו. אמר רבי בר חמא, בכור, בכור בעל מום לבית שמאי אין מאכילים לנידות. זאת אומרת, בכור בעל מום, אז הדין הוא, רק נאמר כך, בדרך כלל בהמה, קורבן, סליחה, ברגע שהוא נפל בו מום, ניתן לפדות אותו, פודים אותו, ואז הוא חולין. גם לא לגמרי לגמרי, הוא עשו למשל בגזה ועבודה, אבל בשאר הדברים פחות או יותר כמו חולין. לעומת זאת, כאשר מדובר בבכור, קדושת הבכור לא נעשתה לי הקדשה. הוא קדוש מרחם, הוא קדוש ממילא. ולכן, אפילו אם נפל בו מום, אי אפשר לפדות אותו. אבל מצד שני, יש בו כולה, לא צריך לפדות אותו. אפשר לאכול את הבשר כך, אבל יש כמה דינים, ראינו, אסור לשקול אותו, ולשיטת בית שמאי, גם נידות או כל הטמאים מדבר שזב בגופם, אינם יכולים לאכול בכור אפילו שיש בו מום, ולעומת זאת בית שמאי, בית הלל מתירים. אז עכשיו אמר בכור לבית שמאי, מכילים, עכשיו שואלת גם מה קרה, תמורתו מהו? לקחו בכור, ויש בו דין תמורה, זאת אומרת, הדין שהוא אומר, אם רוצה להמיר את זה בבימה אחרת, והיה, הוא תמורתו יהיה קודש. מהו הדין של התמורה? בכור אינו נפדה, בכור בדרך כלל הוא לא צריך להיפדות מתורת בכורה לצאת לחולין. תמורתו מהו? בכור אינו נשקל בליטרה. עכשיו, בכור, יש לנו דין שלא שוקלים אותו. מה מסתתר מאחורי זה? ברגע שאנחנו לא שוקלים משהו, אז זה בערך. בערך אין לו ערך. או יותר נכון, בערך מוכרים אותו יותר בזול. אז ממילא, בדרך כלל, אני בא ואומר, בכור שמה, במה קורבן רגיל, שנפדה, אני לא רוצה למכור אותו בערך, כיוון שמה, אז מה, ההקדש יפסיד. לכן אני מוכר אותו לפי המשקל. לעומת זאת, בכור זה לא הולך להקדש, זה הולך לאדם עצמו, לכהן עצמו. אז פה, כן, כבר, אני, לכן, בכור אינו נשקל בליטרה. תמורתו מהו? אומרת הגמרא, אמרה ותניה, בכור הוא מעשר מי שהוממו. זאת אומרת, אפילו אחרי שנפל במום, עושים תמורה ותמורתם כיוצא בהם. אז הנה אנחנו רואים שדין התמורה הוא כמו הדין של הבכור. באה הגמרא ושואלת, באי רמי בר חמא, הדפיס בכור לבדק הבית. כן, בא הכהן והדפיס את הבכור לבדק הבית. אז עכשיו זה בעצם שייך הן להקדש. מהו שישקול בליטרה? האם במקרה כזה מותר לשקול את הבשר בליטרה? ומה צדדי הספק? האם רב חד ההקדש עדיף? הרי פה הרווח לא ילך כמו מקרה רגיל הכהן. ולכן אני אומר, אל תשקול. אלא פה זה להקדש. אם זה להקדש, אז אולי אני אגיד, אז תשקול, כדי שההקדש ירוויח יותר. או דילמה, זילותא דבכור עדיף. או שאני אומר, לא. מה שבכור לא שוקלים, זה בכל מקרה. אני לא רוצה לזלזל בבכור, למרות שפה במקרה הזה, ההקדש יפסיד. אומרת הגמרא, אמר ויוסי בר זבידא תשמא, אביא לך הוכחה מהמשנה שלנו. נתערבבו, כאשר נתערבבו, קורבנות כשרים, בבכור ומעשר, יראו עד שהסתעבו, ויאכלו כבכור וכמעשר. מה הכוונה כבכור מעשר? לאו למימרא דאינו נשקל בליטרה? אז אם יאללה, גם במקרה הזה, הוא לא ישקל. למרות שעכשיו, מה יוצא? עכשיו ההקדש יפסיד כתוצאה מזה. אז הנה אנחנו רואים שמה, שאנחנו לא מזלזלים בבכור גם במקרה שההקדש של הרווח של ההקדש יפחת. אומרת הגמרא, מה אתה משווה לי? רבון אברחיז כי לתלמידי דרך מיריה אמרי, מדמי, זה בכלל לא דומה. האטם בכור שיתערב בקודשים אחרים, זה שתי קדושות ושני גופים. זאת אומרת, אין פה, זה דבר אחר. אתה בא ואומר שאני אשקול את, אין, את הבכור כדי שירוויח על דבר אחר, על בהמה אחרת. זה אני לא עושה. אבל האחר, שתי קדושות וגוף אחד. אבל אצלנו, כשהרווח בא מאותה בהמה, יכול להיות שמותר לזלזל בכבודו של הבכור, וממנה אין הוכחה. בא רמי בר חמא, הוא בעצם תוקף את כל השאלה, מה תקיף לי? רבי יוסי בר אבין, מה אילו אמר, עבדו לי בכור שהדפיסו לבדק הבית, כלום שומעים לו? אם אדם יבוא ויגיד, תנו לי לפדות את הבכור הזה, הקדשתי לבדק הבית, שיצא לחולין, שיהיה מותר אפילו גזעה ועבודה. מה, ישמעו לו? ודאי שלא ישמעו לו, כי מה? אין, אז מה, נגיד, כדי שההקדש ירוויח יותר, אז עכשיו אני אזלזל בבכור? ודאי שאני לא אומר את זה. מה הגמרא אומרת, מה אתה מקשה? הפדו, אתה מדבר להתיר בגזעה ועבודה? רחמנה אמר, לא תפדה. זה דין דאורייתא. לעומת זאת, שלא לשקול, זה דין דרבנן. אין לך הוכחה. באה הגמרא ומביאה נימוק שלישי ואותו איננה דוחה, אלא אמר רבי עמי, כלום יקנה זה אלא מה שקנו לו. זאת אומרת, יש לנו כלל, אדם יכול למכור רק את מה שיש לו, הוא לא יכול למכור יותר ממה שיש לו. וממילא, כיוון שהכהן בעצם, גם כשזה היה שלו, הוא לא יכול היה לשקול, אז גם כאשר הוא מוכר הלאה, גם כשהוא נותן להקדש הלאה, הוא איננו יכול, איננו יכול, שלא יכול להיות שההקדש יהיה לו יותר מאשר היה מבחינה ממונית. ולכן באמת לא ישקלו גם במקרה כזה. ממשיכה הגמרא על הקטע הבא במשנה, ושם זה היה קטע טכני. אנחנו אומרים על קורבן אחד שיתרבב בקורבן שני, והכוונה היא קורבן שאני לא יודע להבדיל מה הוא מה. ואז השאלה היא באיזה מקרה הכל יכולים להתערב, אמרה המשנה, חוץ מחטאת ואשם, כי שם אני בדיוק אדע מי זה חטאת ומי זה אשם. החטאת הוא לא איל ואשם הוא איל. אומרת הגמרא, מה ישנה חטאת ואשם, דהי זכר והי נקבה? האשם הוא דווקא זכר, חטאת תמיד נקבה. יש לך עוד צמד כזה, חטאת ועולה. גם שם העולה זכר, החטאת נקבה, אז למה לא מנו את זה שפה לא יכול להיות שיתערבב? אומרת הגמרא, אי כסעיר נשיא, יש עדיין חטאת שהיא קורבן חטאת שהוא זכר, ומאלה במקרה כזה יכול להתערבב עם עולה, כי שניהם זכרים. שואלת הגמרא, וחטאת ואשם נמי איקה שעיר נשיא, אם ככה אז אי אפשר להבחין בין אשם לשעיר, שניהם זכרים, אז למה המשנה אמרה שאשם לא יכול להתערב עם חטאת? רצית הגמרא, היי שיער והי צמר. זאת אומרת, לשעיר נשיא יש שיער, ואילו האשם הוא איל שיש לו צמר, ולכן אפילו שעיר נשיא לא יכול להתערבב עם אשם. לעומת זאת, חטאת ועולה יכולות להתערב, אין? כיוון ששעיר עולה יכול להתערב עם שעיר נשיא. אומרת הגמרא, אין? והנה מקרה נוסף, פסח ואשם נמי לא מערב. היי, קורבן פסח בן שנה. היי, אשם הוא בן שנתיים. אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, איקה אשם נזיר ואשם מצורה, ששניהם כבס, אמן, שהוא בן שנה. והאשמות הללו כן יכולים להתערב בפסח, שגם בן שנה. שואל תירוץ שלך. תירוץ שני, הבדל גיל אתה אומר? זה כבר לא הבדל כל כך מובהק. איקה בן שנה דמיחסה כבן שתי שנים, ואיקה בן שנתיים, שתי שנים דמיחסה כבן שנה. אין, וממילא עדיין זה יכול להתערבב, כי אני לא אדע להבחין בגילאים השונים. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. את הדף היומי שלנו כאמור ניתן לראות, להאזין באתרי האינטרנט השונים, באתר פורטל הדף היומי, באתר ישיבה, באתר סרוגים ובאתר ויינט יהדות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונהיה עמכם כאן מחר באותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.